ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories, בהנחיית מיכל צפיר. הפודקאסט של מותג הלייפסטייל גאנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בסיפור הגשמת החלום והדרך למימוש הייעוד, ויהוו מקור השראה והגשמה עבורכם. הסלוגן המנחה אותנו הוא Never Stop Learning, כדרך החיים של גאנט, המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
הערך שלי לא תלוי באף אחד אחר. אני רוצה לאמן את המוח שלי להאמין לדבר מסוים. הכדורסלן הישראלי הראשון ששיחק בליגת ה-NBA, אומרי קספי, מספר לנו על תכונות האופי הנדרשות ועל כוח מנטלי ולמידה כדרך חיים. Never stop learning. היום נמצא איתנו עומרי קספי, כדורסלן, כדורסלן ישראלי, הישראלי הראשון ששיחק בליגת ה-NBA, הישראלי הראשון שנבחר בסיבוב הראשון של דראפט ה-NBA, וכיום משחק במכבי תל אביב ונבחרת ישראל. היי עומרי.
אהלן, אהלן, כיף להתארח.
אני מודה, ובטח שומעים את זה גם בקולי, שאני מתרגשת. מאוד מתרגשת. אתה מאוד אהוב אצלנו בבית, במשפחה הגרעינית, במשפחה המורחבת, ואני לא זוכרת עד כמה, מתי בפעם האחרונה קיבלתי כאלה ברכות בוקר טוב, אמא, בהצלחה היום, כמו הבוקר הזה, עומרי.
כיף לשמוע, תודה.
אז מה שלומך?
ברוך השם, אני מתאושש מפציעה לא פשוטה בברך, ועברתי ניתוח בארצות הברית בינואר, ואני כבר ממש לקחת השלב הסופי של השיקום.
אוקיי.
ממש בתחילת חזרה למגרש, בקרוב בעזרת השם, אז אני מרגיש טוב, שמח.
אז כמובן, כל איחולי ההחלמה. אני כבר אגיד שבעצם אחת הכוונות שלי היום בשיחה בינינו זה באמת להתמקד במימוש הזה של החלום שלך, החלום שאני מניחה שהגיע בתקופת הנאורים, התהליך שעברת, כל מיני דברים שקשורים לקושי, להתמדה, ואנחנו יודעים באמת מה הדברים שנדרשים מספורטאי לתחזק קריירה כל כך ארוכה, ולפני שנצלול אל הקריירה שלך, עכשיו אנחנו בתקופה מאוד מאוד מאתגרת. אתה מרגיש באיזשהו אופן שלך יש אולי יותר כלים להתמודד. רציתי להשתמש במילה מחוסן, אם אתה מחוסן באיזשהו אופן, לא בפני קורונה, אבל ביכולת הזאת להתאושש מהר יותר ממשבר?
שאלה טובה, אני חושב שכן, מהסיבה שמשחק הכדורסל, בטח ברמות האלה ששיחקתי בהם, גורם לך להתמודד עם הרבה מאוד מצבים מאוד לא... נקרא להם רגילים, או שאנשים רגילים בדרך כלל בחיי היום שלהם יוצא להם לחוות. בין אם זה התמודדות עם לחצים, עבודה קשה, פציעות, לחץ מתקשורת, לחץ עם מאמנים, סגיות, וכן הלאה וכן הלאה. זה אומר שלפחות אני, ואני מאוד מאמין בכל העניין הזה של mental healthness ובריאות הנפש ובריאות המוח והעבודה הזאת, העבודה המנטלית בעצם, אז בגיל מאוד מאוד צעיר, אתה בעצם נכנס לתוך התהליך הזה שאתה חייב לעבוד על עצמך, אתה חייב לדעת איך להתמודד עם הפסד, ואיך להתמודד עם משחק טוב והפסד, או להתמודד עם משחק חלש וניצחון, ואיך אתה מתרומם מתקופות פחות טובות ומאכזבות מאוד גדולות. וכל הדברים האלה, אתה מתחיל לבנות איזושהי תבנית של, של סכמה של, של אימון מנטלי כזה, שאני קורא לו, שאתה יודע להתמודד עם מצבים יותר טוב. אני חושב שקורונה זה אין ספק. זעזע את כולנו בצורה
נכון.
כזו אחרת. אז בכל זאת אנחנו, אתה יודע...
אז אם אני מבינה כמו... ממך נכון, אתה אומר, תראי, זה שריר כמו כל שריר, הוא נמצא במוח, אבל בסופו של דבר זה שריר, ואם אתה מאמן אותו, אתה מגיע יותר מיומן גם לסיטואציות שאחד הדברים שמאפיין את המצב הנוכחי, שזה לא צפוי. נתת למשל את הדוגמה של משחק, אז באיזשהו אופן, כשאתה מגיע למשחק, אתה אומר, אוקיי, אני הולך לנצח, אבל בתוך תוך אחד יש גם איזושהי הכנה להפסד. מה שקרה לנו כאן זה מין איזושהי מציאות שאף אחד לכאורה לא באמת צפה אותה. בספורט גם יש סיטואציות כאלה שאתה אומר, וואו, זה הגיע משום מקום?
קודם כל, אני בהחלט מסכים עם הקביעה הזאת שזה שריר. ההבדל היחיד בין השריר הזה לשרירים האחרים, זה שאתה עובד על, לא יודע, על הטרייספס או על הבייספס, אתה יכול לראות את זה בעין, ואנשים יש איזושהי תגובה חיצונית מהדבר הזה, ואתה גם רואה את זה.
כן.
אתה עובד על עצמך, וזה יותר עניין אינדיבידואלי, אבל אני הייתי מרץ 2018, ממש שבועיים לפני תחילת פלייאוף ה-NBA, ושחקן חמישייה או חלק מהרוטציה בגולדן סטייט ווריורס, בטח שהיו שם פציעות וכן הלאה, וציפיתי בעזרת השם בעוד שלושה חודשים לזכות בחלק אקטיבי בקבוצה שרצה לאליפות, או רוצה לזכות באליפות, זה הסיבה שהגעתי לשם גם.
כן.
ונחיתה לא נכונה על הרגל, דיגרה רמה לבירה עמיקתה, את יודעת, איך אתה מתמודד עכשיו עם מציאה שאתה צריך לעזוב את הקבוצה וכמעט שבר בכף הרגל ולהרים את עצמך, לחזור יותר טוב, לחזור יותר חזק, גופנית, פיזית, מנטלית וכן הלאה וכן הלאה, זה בהחלט משהו שקורה כל הזמן.
אז כדי להבין איך באמת מתמודדים עם זה, אני רוצה ככה שנלך קצת אחורה, קצת הרבה אחורה. אל הנער עומרי כספי שמשחק כדורסל, מתי אתה מבין שבעצם יש מצב שזה אפשרי לשחק ב-NBA, או שלא היה מצב בניורים וזה רק התהווה תוך כדי?
שאלה יפה, כי הוריי הם שחקנים מגיל מאוד מאוד צעיר, נתנו לי להבין ולהאמין שהכל אפשרי. אבא שלי מגיל מאוד מאוד צעיר, היה לו איזושהי תזה כזאת שאני אוכל להגיע ל-NBA ואני אמשיך לעבוד על עצמי ושמיים הגבול, תמיד הוא אומר. אני חושב שבאיזשהו מקום זה בהחלט חלחל אליי מגיל מאוד צעיר, שאפשר לעשות הכל, אפשר להגיע, אם אתה שם את המוח ואת העבודה הקשה והנכונה, לא רק עבודה קשה, לאיזשהו משימה, אז אתה יכול להגיע אליי.
ואתה אומר עוד משהו. אתה אומר בעצם שגדלת בסביבה כזאת, זאת אומרת, הייתה לך תמיכה מההורים, לא רק לחזק את הכישרון שלך, הם אפילו במידה מסוימת שתלו את החלום הזה, שזה אפשרי.
לגמרי, בהחלט. תראי, אז עכשיו החלום הזה הוא אפשרי, והאם הוא פרקטי? יודעת, ילד בן 12 או 14 אומר, אני חלום להגיע לנבט, אתה לא באמת מרגיש את זה שזה משהו שהוא בר השגה. מה שהרגשתי זה באמת בר השגה, זה שהפכתי להיות מקצוען במכבי תל אביב, ובגיל 20-21, בראש לפני יום הולדת 21, הייתי כבר שחקן חמישייה במכבי,
כן.
באליפות באותה שנה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, יש לי את ההזדמנות, קיבלתי חוות דעת מאוד טובה גם מהסוכנים ומאנשי המקצוע סביבי, ואמרנו, אוקיי, בוא נלך על זה, יש לנו סיכוי מאוד טוב באמת להגשים את החלום הזה, והלכנו על זה בכל הכל.
אתה יכול להצביע על משהו, כי אתה יודע, יש שחקנים טובים, ובכל זאת אני חושבת שאתה השחקן שעשה את הקריירה ועושה עדיין את הקריירה הכי מפוארת. אם אתה יכול לשים את האצבע על כמה דברים ספציפיים, אם זה חוזקות, דיברת הרבה על הצד המנטלי, שאתה אומר, אני חושב שזה בזכות זה.
אני חושב שיש הרבה דברים שאפיין הצלחה. אני חושב שהצלחה בגדול זה עניין מאוד אינדיבידואלי. יצאת יכולות אישיות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, והוא יכול לעבוד עליהם, ואם הוא מגשים את עצמו בצורה כזו או אחרת, ומשפר ומשפצר את היכולות שלו, אז מבחינתי זה גם הצלחה. זה לאו דווקא כאילו, מבחינתי לפחות, להגיע ל-NBA, רק מי שהגיע ל-NBA זה הצליח, ככה אני חושב שהצלחה יכולה להיות משהו שמגיע באמת נוגעת בכולם. אני חושב שלי ספציפית, אני חושב שבהחלט הצד המנטלי ו... והעניין הזה של להאמין בעצמי ולהגשים את עצמי בצורה כזו או אחרת, כן הוביל אותי להגיע למקומות האלה. להגיע ל-NBA זה היה בטח פסגת הקריירה שלי וחלום שהתגשם, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים במבט יותר רחב טיפה, אז אנחנו מסתכלים גם על שחקנים ב-NBA כאלה שהצליחו במיוחד. יש הרבה שחקנים שהם לאו דווקא היו הכי מוכשרים,
נכון.
או הכי אתלטים הכי גדולים.
נכון.
הדוגמה הכי תמיד שאני מציג אותה זה סטיב נש, הוא 1.80 מטר, קנדי לבן, שהפך להיות שנתיים רצוף, שנה אחרי שנה, השחקן הכי טוב בליגה, שנבחר להיות
מדהים.
הכי טוב בליגה. עכשיו, מה הפך אותו להיות, בכל זאת, הוא לא איזשהו אתלט פריק אוף נייצ'ר כזה או משהו כזה? אז בסופו של דבר, שמים לב שהדברים האלה של העמידה בלחצים, בהתמודדות עם קהל, בהתמודדות עם השחקנים האחרים בסביבה שלך, מציאת החוזקות שלך ושיפורם וכן הלאה, זה מה שהופך את זה להיות שחקן.
תראה, בתיאוריה זה באמת אנחנו מכירים את המשפטים האלה, יש שיגידו סיסמאות, אני לגמרי מאמינה בדברים, אבל כאן מדובר, אתה יודע, אתה היית 9 עונות, אנחנו לא מדברים על איזשהו ספרינט, זה משהו שאתה מתחזק הרבה זמן, ובוא לא נשכח שזה לא רק הלחץ על במגרש בזמן המשחק, כשחקן ישראלי זה הלחץ מהארץ, החברות שאתה פרזנטור שלהם, זאת אומרת זה מכבש לחצים מטורף. איך, מה אתה עושה בחיי היום-יום כדי לתחזק את הדבר הזה? אולי איזה שהם דברים מנטליים, שכולנו, גם אם אנחנו לא ספורטאים, יכולים להגיד, וואלה, אני אומנם לא ספורטאית, אבל זה טיפ שאני יכולה ליישם אותו גם בחיי.
יש הרבה דברים. העניין הזה של השריר שדיברנו על טיפה קודם, זה כמו שאני הולך לחדר כושר ומשפר את השרירים שלי ושומר על איזשהו חוזקות, אז אני חייב גם לשפר תמיד ולתזכר את עצמי בחוזקות מנטליות.
איך עושים את זה?
לי לפחות ברמה האישית זה מין ריטואלים יחסית קבועים כאלה שאני קם בבוקר ואני, אוקיי, אני גם מניח תפילין וכן הלאה, שאני גם אמיש שלימוד מנטלי, אבל... אבל אני מסיים את התהליך הזה, ואז יש מנטרות כאלה, קבועות שאני משנן לעצמי.
וואו.
אבל בראש ובראשונה, מה שלא בשליטתי, אני לא מתעסק בו. זאת אומרת, יש הרבה פעמים דברים בסביבה שלנו, שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם בכלל, ואנחנו כאילו מתעסקים בהם כל כך, ומאבדים במה שאנחנו כן יכולים להתעסק בהם.
נכון, וגוזלים הרבה מאוד אנרגיה.
המון. אז למשל, בעולמות שלי, אוקיי, עכשיו המאמן הוציא אותי מהמשחק, אוקיי? ניקח את זה, הרבה שחקרים צעירים לפעמים באים לדבר איתי.
כן.
המאמן הוציא אותי והוא לא נותן לי והוא עשה לי והוא... אוקיי, הוציא אותי במשחק. זה בשליטתי שהוא הוציא אותי במשחק עכשיו? לא, נכון, המאמן החליט. בשליטתי זה שאני דורך בתוך המגרש ומה אני עושה כשאני שם. אז עכשיו הפוקוס שלי, אוקיי, זה מה שהמאמן עשה? אוקיי, קודם כל זה גם לא הזמן להתמודד עם דברים תוך כדי משחק.
כן.
בראשונה. הזמן להתמודד זה שאתה יכול להסתכל על זה בפרספקטיבה ובעת לבחון את הדברים כמו שצריך.
אוקיי.
אבל תוך כדי המשחק, לא בשליטתי, אני לא מתעסק. אני לא מתעסק במאמן, אני לא מתעסק בשופטים, אני לא מתעסק בקהל, אני לא מתעסק... כל הדברים האלה, הם לא משפיעים, אין לי שום שליטה עליהם. אני לא יכול... אין לי מה לבזבז שם אנרגיה. הזמן בראשונה זה לא בשליטתי, אני לא מתעסק. דבר שני, למשל, זה שהערך שלי הוא לא תלוי במה שאנשים אחרים חושבים עליי.
וואו, זה חתיכת אתגר.
אני חושב שזה מנטרה שאתה משנן ומשנן ומשנן, בסופו של דבר, קודם כל זה גם, בסופו של דבר, המוח, אתה יכול להרגיל אותו גם לדברים לא נכונים.
נכון.
רואים סרט טלוויזיה, רואים סרט אימה בטלוויזיה, אני פעם ארגיש שאני בתוך הסרט, אני לא באמת שם, אני יושב בבית ואני כולי מפחד.
נכון.
זאת אומרת שהמוח, הוא אפשר להרגיל אותו להרבה דברים. אז פה אנחנו רוצים להרגיל אותו, אני לפחות רוצה להרגיל אותו למנטרות אמיתיות ונכונות. אם עכשיו אנשים בקהל חושבים שאני שחקן גרוע, האם אני באמת שחקן גרוע? האם זה בכלל אומר שמה שהם אומרים עליי הוא נכון?
האם באמת זה מה שהם אומרים עליי? אתה יודע, לפעמים אנחנו לא שומעים, אנחנו מדמיינים, אנחנו מניחים שזה אולי מה שאומרים.
נכון. את כל העניין הזה של הדמיון הזה שאנחנו רוצים לחשוב מה חושבים, קודם כל זה גם לא בשליטתי, אז מה אכפת לי, למה אני בכלל מתעסק בזה?
כן.
אבל גם עכשיו אם מישהו חושב שאני נגיד שחקן גרוע, קודם כל צריך לעשות את ההבדלה הזאת של אני שחקן כדורסל, אבל זה לא מי שאני. אני עומרי קשבי. אני קודם כל בן אדם.
אוקיי.
אני יהודי. אני אזרח במדינה. איך שלא תקרא לזה.
אני בעל, אני בן, אני אח, אני אבא.
בדיוק. אני קודם כל עומרי. אני קודם כל בן אדם. מה שאני עושה בחיי, אני משחק כדורסל. זה לא מי שאני.
אוקיי.
בוא נעשה את ההבדלה הזאת של מה שאני עושה לבין מי שאני. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר על מה שאני עושה, אוקיי, עכשיו אפשר לעשות ויכוח. כל עוד אתה עושה את ההפרדה הזאת בין מי שאתה לבין מה שאתה עושה. ואז אתה עושה, אוקיי, בוא נדבר על הכדורסל שלי, אוקיי, בוא נדבר על הכדורסל שלי. אוקיי, אתה צריך להשתפר בכלייה מבחוץ, אתה צריך להשתפר בהגנה, אוקיי, מגנים. אבל תמיד אנחנו עושים את החיבור הזה, והנפש לפי דעתי, לפחות שלי גם לפחות, אני יכול להעיד על עצמי, מאוד רגישה ועדינה, וברגע שאתה מתחיל לשחק עם הדברים האלה, אז אתה חושש, ואתה יושן פחות טוב, ואתה פה ואתה שם את זה.
ואז כמובן זה מעגל, אתה ישן פחות טוב, אתה משחק פחות טוב, אתה עצבני, זאת אומרת, גם מערכות היחסים שסביבך נפגעות. אבל מה שאתה עכשיו אמרת שהוא נשמע הגיוני לחלוטין, הרי כשאתה בהתחלה או בגיל צעיר יותר, זה משהו שעדיין קשה לעשות אותו. אתה מאמין שאפשר לאמץ גישה כזאת ולחיות על פי תפיסת עולם כזאת גם בגיל צעיר, או שחייבים להגיע לאיזושהי בשלות ואז?
אני חושב שזה חלק שחייב להיות מהשיח שלנו כחברה, וזה משהו שאנחנו צריכים, אם יש לי איזושהי מחויבות היום, אז כן נדבר על הדברים האלה. כשאני גדלתי, לא ידענו בכלל מה זה אימון מנטלי ועבודה מנטלית, ובסופו של דבר זה מה שמבדיל את הכל בחיים. תמיד אתה תהיה ליד, אתה תמיד יכול לעשות הרבה דברים טובים. יש כאלה שיש להם דברים מולדים גם, שהם עושים את זה בצורה טובה יותר כזו או אחרת. אבל כן. בסופו של דבר, האימון הזה של המכלול, מגיל מאוד צעיר, חובה.
אני אגיד לך מה אני מאוד אוהבת, ואני שומעת כל הזמן לאורך השיחה בינינו, שמצד אחד יש באמת את הגישה, אבל כדי להטמיע אותה, זה תרגול אינסופי. זאת אומרת, זה לא מספיק שאני מבין את הדבר הזה, אני צריך לתרגל אותו כל הזמן. כמו שאני, כדי לשפר את כליות העונשין שלי, אני אעמוד, ואני אתרגל את זה שוב, 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 גם את החוסן המנטלי כשאני נמצא בלחץ ומשחק, אותו דבר הדברים האלה. וזה בעצם מה שיקבע את איכות החיים שלנו.
אין ספק. הרבה פעמים העניין הזה שלפי דתי לפחות אנחנו מפסידים בו זה שאימון מנטלי מצטייר כאיזשהו תיקון לבעיה כזו או אחרת. ואז כאילו אתה מגיע למנטור, לפסיכולוג, מי שאתה לא מתעסק איתו, שיש בעיה וכאילו אתה חייב לעזור לי ולהציל אותי עכשיו. אבל זה כמו שאתה יבוא למשחק כדורסל ולפני תחילת העונה ואני אתחיל להתאמן יומיים שלושה לפני המשחק.
נכון.
אני פצוע, אני אהיה לי מועד לפצוע. ואני לא אהיה בקושי אותו, וכן הלאה. אז אם זה משהו שאני מתכונן ובונה איזושהי מערכת, ואני גם, תדעת, אני אף לא לוקח חופש מהעבודה שלי, אז גם בקיץ אני לוקח שבוע, שבועיים חופש, ואז אני מתחיל בחדר כושר ואימוני ריצה ואתלטיקה. אני תמיד בונה את זה, זה תמיד חלק ממה שאני עושה.
אני חייבת לשאול אותך, יצא לך לראות, אני מניחה, את הסדרה על מייקל ג'ורדן.
כן, כן.
מה חשבת? מה הרגשת שצפית בזה?
די, זו סדרה ארוכה, והרגשתי הרבה דברים.
כן.
עכשיו, מייקל היה, קודם כל הוא היה פריק אוף נייצ'ר, הוא היה מאוד מיוחד בהרבה מובנים, גם מבחינת הכדורסל שלו, מהכישרון המולד והעבודה הקשה והסכמות האלה שהוא עבד עליהם, ושיפר את עצמו עוד ועוד ועוד, זאת אומרת שהוא היה מאוד מיוחד בצד הזה, ואני חושב שהיה לו, הרבה דברים מאוד חזקים בצד המנטלי שהובילו אותו להיות באמת הכוכב הגדול הזה שהוא הפך להיות.
כן.
הוא היה דורסני בהרבה מובנים.
כן.
לא הרבה שחקנים יכולים לחיות עם זה גם, אבל
אחת הדמויות המרתקות שם בעיניי הייתה מאמן. המאמן שהיה בו משהו, פיל, נכון?
כן, כן.
כן, משהו על גבול הרוחני, גם אתה ציינת את התפילין, היה איזשהו קטע שראו את כל הזמן את החשיבות שלו, את הערבות ההדדית, את העבודה הזאת, יאללה. ובעיניי זה פשוט היה מרתק. שוב אני אומרת, לא כספורטאית, ראיתי את הערכים שאתה יכול לקחת כבן אדם מן השורה אל חיי היום-יום שלך. לך יצא לעבוד עם מאמנים, או אולי מאמן, אחד אתה לא חייב אפילו להגיד את שמו שאתה אומר, זאת הייתה עצה לחיים, עצה שממש חלקה לי את החיים לפני ואחרי, ואם תוכל לשתף אותנו בעצה הזאת.
קודם כל, היו הרבה מאמנים כאלה. אני חושב שדווקא המאמנים הם יותר פתוחים לרעיון הזה, כי הם צריכים לנהל מערכת מחשבות ורגשות יחסית מורכבת, כל כך הרבה שחקנים, תחת כל כך הרבה משתנים וכן הלאה. פיל ג'קסון היה, השם שלו, הכינוי שלו בארצות הברית זה הזן מאסטר. כאילו ממש כאילו המנטור הרוחני של האימון המנטלי הזה, נקרא לו. אם היה איזשהו מאמן מיוחד, המאמן שהכי היה קרוב אליו, עם הצבעים שלו ודברים שהוא רצה לעשות בצד שלו, שזהו דברים אחרים, היה מאמן סטיב קר, שאגב שיחק בשבילו גם. וסטיב היה מאמן שלי בגולדן סטייט ווריורס, ועד היום הוא מדבר על זה שהוא שאב הרבה מהאימון הזה של העבודה המנטלית והחיבור הזה שעושים לדברים. לכן, סטיב היה אחד בהחלט שהוא שהתבנה את הקריירה שלו לדבר הזה. עכשיו, איזשהו הצעה מיוחדת, אני לא חושב שיש איזשהו משפט מיוחד שהוא אמר, אבל אני חושב שכל ההתנהלות סביב השחקנו בגולדן סטייט ווריורס צריכה להבין, זה קבוצה שזכתה פעמיים באליפות ה-NBA, עם כוכבי על שהם הול אוף פיימרים בהתהוות, עם קרי וקווין דורנט ודריימונד גרין וקליי תומסון וכן הלאה וכן הלאה. והחבר'ה האלה הם מכבש לחצים כזה שאתה צריך לזכות באליפות וכל הפסד זה כותרות בכל העולם וכן הלאה. ואיך אתה מתנהל בתוך מערכת כזאת, איך אתה יודע לגעת בכל שחקן בנפרד, איך אתה מוריד לחצים תוך כדי העונה, איך אתה שומר על אנרגיה חיובית, איך אתה שומר על אנרגיה שאנשים באים להידמן וכיף.
נכון, 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 הכיף הזה, שישאר, שתישאר גם ההנאה.
נכון, אז כל הדברים האלה סטיב היה בשבילי מאוד מיוחד.
אז זכית.
לגמרי.
אתה, אני בטוחה שיש כמה רגעי פיק בקריירה שלך, אתה יכול לשתף אותנו באחד מהם שאתה אומר, זה היה וואו.
עצם הבחירה בדראפט, להיות הישראלי הראשון שמגיע לארצות הברית ומשחק ב-NBA, המשחק הראשון, כל העונה הראשונה יש לו בהחלט מוטיבים כאלה שחוזרים, שתמיד אני כזה חושב עליהם ומתרגש. המשחק הראשון, נבחרתי להיות אחד משמונה שחקני הרוקי של האולסטאר, אז כאילו הייתי מנבחרת האולסטאר של הרוקי, וכמה שנים אחרי זה גם, כאילו המשחקים נגד גולדן סטייט והכוכבים הגדולים, ואם ניקח את זה אפילו לשנה הזאת בגולדן סטייט, להיות חלק מקבוצה שזכתה באליפות ה-NBA, זה הרבה הרבה דברים טובים.
אתה יודע, יש איזושהי נטייה לחשוב שצריך חלומות גדולים. אנשים שיש להם חלום קטן, אומרים, לא, אבל זה לא האפליקציה הגדולה, זה לא ההישג מאוד, נניח, כמו שלומרי, לשחק ב-NBA, ואז הם כזה מקטינים את הדבר הזה. ומעניין אותי, אם לך, למשל, יש חלומות שהם לא חלומות אפילו שאנשים אחרים ידעו שהגשמת אותם, זה בינך לבין עצמך. ואם זה מרגש אותך באותה מידה, שהגשמת את החלום הזה.
יש לי המון חלומות. ובדרך כלל שאני חולם על איזשהו משהו, אז אני אוהב להוריד אותו לפרטים, ואיך אני מנסה להקשיב לחלום.
אוקיי, אתה משתף מישהו? יש מישהו שהוא שותף שלך לדברים?
מאמן המנטלי שאני עובד איתו, זה מנטורים כאלה שיש לי לאורך השנים שאספתי לעצמי, ואני משוחח איתם הרבה נושאים. אבל בגדול, יש לי הרבה חלומות, הם לא חייבים יותר דווקא להיות שחקן NBA, גם בעבודה האישית שאני עובד על עצמי, איך אני יכול להיות בן אדם יותר טוב, איך אני יכול להיות בעל יותר טוב. זה משהו שאני כאילו, אני מאוד מאמין בעבודה עצמית ודברים האלה, כן, כל הזמן זה.
ואיך אחרי שמשיגים דברים גדולים, באמת, כמו שתיארת כאן, הישגים גדולים, שחשיפה מאוד מאוד גדולה, האם עדיין דברים קטנים, סתם, אני למשל עושה ספורט בבוקר, ובאמת אני אומרת לך, אומרי, כל בוקר לצפות בזריחה מרגש אותי, מרגש אותי, מרגש אותי לעמוד מול הים הגדול הזה, לראות את הדברים הכי פשוטים, אתה יודע, של סדר, את תזכור את היומיומית הזאת שאני חלק ממשהו גדול ועוצמתי, ואני באמת משהו כזה קטן, וכל הגודל והעוצמה הזאת תישאר פה גם הרבה אחריי. האם גם מי שחווה רגעי פיק כל כך גדולים, יכול להתרגש מדברים לכאורה קטנים יומיומיים?
בהחלט כן. אני חושב זה קצת דומה לעניין הזה של הצלחה, וכל אחד יש לו את האופי שלו ואת הסט יכולות שהוא נולד איתם ונכן בהם. אז אני חושב שלמשל הדברים שירגשו אותך, לאו דווקא אותם דברים שירגשו מישהו אחר.
נכון.
אני נגיד מאוד ירגש אותי, דוגמה, לא יודע, ללכת עם הבת שלי ולאסוף אותה מהגן. דברים שבטח עכשיו שיש לי ילדה קטנה שמתחיל לעבור לשלב הזה של החיים, שיש לי ילדה בת 3 שמדברת וצוחקת, אותי מאוד ירגש, ואני מאוד אשמח שהיא רצה עליי בבוקר, נותנת לי חיבוק, ואנחנו ככה מתקרבלים במיטה. אותי נגיד מאוד מרגש. אני פחות מתחבר לעניין הזה של, נגיד, ללכת לשבת בים, למשל.
כן.
אבל שוב, שוב, זה לא משהו רע.
לא, ברור, ברור, זה אישי לגמרי.
אז זה לגמרי אישי. אז בדיוק, אז הדברים האלה בהחלט מרגשים. אני חושב שכדורסל זה בסופו של דבר מה שאני עושה, ועשיתי אותו הרבה שנים, ואני עושה אותו עדיין הרבה שנים. אז הדברים שם, זה גם, אתה צריך תמיד, איך אתה מתרגש שוב, תדעת, זה אפשר לקחת את זה אפילו לעולם אחר, איך אתה מתרגש, שחקת בסטייפל סנטר בלוס אנג'לס, או באורקל ארינה בסן פרנסיסקו, ועכשיו אתה צריך לשחק משחק ליגה ישראלית, שזה אומר כאילו, רגע, מה, שחקת מול 25,000 צופים, ופה אתה משחק לפעמים גם מול 200.
אז איך אתה עושה את זה?
קודם כל, אתה צריך להבין, לפחות ככה אני קודם כל מאוד נהנה ואוהב את המשחק. אני חושב שהדבר שהכי מושך אותי במשחק ועד היום, זה העניין הזה של התחרות, ולעלות למדרש, והעניין הזה של אתה רוצה להיות הכי טוב שאתה יכול להיות, ויש לך אפשרות להוכיח את זה.
כן.
זה לא קורה הרבה פעמים, אז העניין הזה של אהבה למשחק, והעניין הזה של גם, של, תמיד עשיתי את הדברים בפרספקטיבה נכונה, שקודם כל גדלתי פה ואני אבנאי במקור, אני לא גדלתי באיזשהו עולם אחר, אז אני מפה וזה הבית שלי, אז כאילו גם להבין שזה מה שהייתי תמיד ואני נהנה לחזור שרי כדורסל. אבל אתה מתחיל להכניס את זה לתוך תבנית כזאת שגורם לך להישאר אהב.
כן. כן, וגם אני לוקחת משהו שאמרת בשלב מוקדם בשיחה בינינו, אני מתרכז בזה, לא מה נראה, מה חושבים עליי, זה אני, ביני לבין עצמי. אתה זוכר רגעים בילדות דווקא, כי אני יודעת שיש לנו גם קהל מאזינים מאוד מאוד צעיר, שהיה לך איזשהו משבר, דיברת באמת על אמונה, ודיברת על התמיכה שהייתה לך בסביבה הביתית, אבל אני מניחה שגם אתה חווית פתאום איזה רגעי משבר, שאולי אתה לא שווה שום דבר, ואתה לא מספיק טוב כמו שאתה חושב, אם היו לך רגעים כאלה, ומה עזר לך להתרומם, ולהחזיר לך את האמונה בעצמך, ולהשקיט את הספקות?
קודם כל, בטח שהיו רגעים כאלה, אף אחד לא מושלם או לא מתיימר להיות מושלם.
או חסין בפני מחשבות כאלה.
או חסין, בטח. זה קרה הרבה פעמים. אפילו שהדוגמאות היום-יום, זה יכול לקרות כל הזמן. העניין שאני תמיד ניסיתי לבודד את עצמי מהסיטואציה, זה שבאמת לפעמים אנחנו לא קוראים בסיטואציה כמו שהיא, או אנחנו נותנים להיכנס לצורך איזשהו סט מחשבות כזה שמוריד אותנו ומוריד את האנרגיה, וזה יכול להיות בהרבה מובנים. אז זה בהחלט יכול לקרות, וזה בהחלט משהו שמתמודדים איתו, גם תוך כדי עונה, גם תוך כדי משחק.
איך? מה עושים? מה עושים בפועל? הולכים אל המנטרות, הולכים... באמת אני שואלת, כי זה משהו שהרבה אנשים מרגישים. היום אני חושבת שגם... אני הולכת למשל אל עולמות המדיה החברתית, שאנשים למשל מתפעלים כל מיני קריירות, ופתאום הפיקים הם מאוד גדולים, ופתאום שום דבר, ויש אנשים שקשה להם עם הטלטלות האלה. ואם יש איזשהו משהו שאתה אומר, תקשיב, אני יודע שזה יגיע, ואז כשזה מגיע, אני עושה 1, 2, 3. יש לי איזה סט כזה של... אם אני מדברת בשפה של אימון, של תרגילים שאני עושה אותם, וזה עוזר לי להתרומם. כמו שאמרת לי, למשל, אני מתפקס במה שתלוי בי, משחרר את הדברים שלא תלויים בי.
זה בהחלט. אז כל העניין הזה של הסט של המנטרות, זה בהחלט משהו שאני מיד חוזר אליו. מה שלא בשליטתי, אני לא מתעסק בו, והערך שלי לא תלוי במה שאנשים חושבים עליי, ומה שהמאמן חושב עליי, אוקיי, לא בשליטתי, אני לא מתעסק. אין את הזמן הזה, אין את הרצון הזה, וכן הלאה. וכל התבניות האלה שאתה בונה עצמך, אתה צריך לחזור למנטרות האלה. תראי, היום, בניגוד להמון שנים, בניגוד אי פעם בהיסטוריה, אפילו, אם אתה מסתכל על שחקנים ששחקו כדורסל, ניקח את זה לעולמות שלי, ששחקו כדורסל בשנות ה-90, היה עיתון אחד שכותב על הקבוצה. היום אתה לא מסיים משחק, כבר יש לך בטוויטר ובאינסטגרם, בפייסבוק, ואתה כל מקום, אתה לוקח את זה הביתה, ואתה קם מזה בבוקר, ודבר שיש לך מותח, כאילו זה משהו שהוא הפך להיות על סטרואידים.
אגב, וזה גם לא נעלם. אתה זוכר את האמרה שפעם היו, מי זוכר, עוטפים עם זה דגים עם העיתון, ואנשים שכחו. לא, זה נמצא שם כל הזמן ברשת.
כל הזמן. אז במיוחד, בגלל המקום הזה, זה עוד יותר כמה חשוב העניין הזה של לחשוב בריא ואמיתי ונכון מה שקורה. וכל העניין המחשבות האלה, אני גרוע ואני. קודם כל להפסיק לדבר עליי. כאילו כל העניין הזה של אני, זה גם משהו שהוא לא הכי נכון.
נכון.
יותר לדבר בדברים של בריאות, של דברים שזה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב.
הזכרת את הבת שלך. היית, או אתה מאחלה להגיע לפיקים, לזכות להצלחה כזאת בינלאומית, לייצג את המדינה, לעורר השראה וכל ה... אתה יודע את זה, אתה מכיר את זה, אתה מתארח במקומות, אני בטוחה שכל הזמן פוגשים אותך ואומרים לך את הדברים. אתה מאחלה את הדברים האלה? כי אני מניחה שלצד התחושה הטובה גם יש מכבש לחצים. זה גם קשה.
כן, שאלה מעניינת. תראה, אני מאחל לה בגדול זה שהיא תמצא את הדברים שהם מרגשים אותה ונותנים לה הגשמה עצמית ומילוי של הדברים שהיא רוצה. אני לא הייתי רוצה לדחוף אותה למקום שאוקיי, אני רוצה שתהיה כדורסלנית או אני רוצה שתהיה רופאה או מה שזה לא יהיה, ולדחוף אותה באיזושהי אמונה עיוורת כזאת, כי אני...
יפה.
כן, אני אשמח מאוד לייעץ לה, כן, אני בטח עד גיל אופציה עד 18 שהיא גרה אצלי בבית, או עד גיל בת מצווה שהיא עדיין נבנית ובונה את עצמה ואת האופי שלה. אני אעץ לה, אני עברתי הרבה בחיים, יש לי הרבה ניסיון, אני חושב שזה איזשהו מסר שאנחנו צריכים להעביר כהורים.
נכון.
של כן, תקשיבו להורים, הם עברו הרבה, יש להם ניסיון, הם אני חושב שיש את העניין הזה של, אתה יודע, את החוכמה הזאת של הניסיון של החיים, זה משהו שהדור שלנו כן. דווקא נוטה לזלזל בו. אז כן, תקשיבי, כן, בסופו של דבר, אני גם, אתה יודע, כל יום שהיא קמה בבוקר, אני ממש עוקב אחריה לראות את ההתנהגות שלה ואיך היא מגיבה לדברים ומה היא אוהבת, מה היא לא אוהבת. בסופו של דבר, להתאים לה איזשהו צעש, תתאים ותהיה קסטומייד בשביל הבת שלי, מה שאני חושב שיתאים לה. עכשיו, הבת שלי, נגיד, היא מאוד עדינה. להגיד, לחשוב שעכשיו אני אדחוף אותה לכדורסל, אני חושב שזה משהו מאוד טיפשי.
נכון.
מבחינתי לפחות. כן. לא מתאים לה, היא אוהבת דברים אחרים, ושברים שמושכים אותה. אז אני אבנה משהו שיותר יתאים לה. בגיל 20, שהיא תחליט יותר ללכת למקומות שלה. אני תמיד יהיה שם בצד, לימינה, מה שנקרא, ולתת לה את ההצעה הכי טובה שאני יכול, ולעזור לה לקנות איזושהי תוכנית נכונה לחיים.
יפה, אני חייבת להגיד לך שכל מה שמדבר על הבת שלך, אותי זה מרגש. וכאימא לשלוש בנות כבר בוגרות, שאחת מהן אגב היא ספורטאית, אבל בכדורגל וכדוריד, אז אני חושבת שהאתגר הכי גדול בהורות זה לדעת שאתה רואה את הילד, רואה אותו באמת אל תוך נשמתו, מרגיש אותו ונותן לו את ההרגשה שזה משמעותי עבורך. זאת אומרת, מתוך הסתכלות עלה, ולא מתוך ההסתכלות של החלומות שלי והרצון שלי, שהילד יגשים איזשהו משהו שלי. לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, ופשוט אתה מוזמן לענות עליהם כזה תשובה קצרה. באיזה חוזקה שלך אתה גאה במיוחד? אני יודעת שיש לך הרבה...
לא יודע, שאלה טובה, לא יודע.
ואם היית יודע, אתה יודע, אין נכון או לא נכון, זה בסדר. זה גם, אתה יודע מה, איזה חוזקה שלך אתה גאה במיוחד כרגע?
בוא נגדיר את השאלה אחרת. מה שאני הכי חושב, שאני הכי אוהב לעבוד עליו ולהמשיך להשתפר בו, ומה החוזקה שהייתי הכי רוצה שתהיה באמת החוזקה הכי גדולה שלי, זה צניעות. אני חושב שצניעות היא הבסיס, נקרא לזה, לכל דבר טוב ונכון בחיים.
ענווה.
ענווה, בדיוק.
אוקיי. ובאמת השאלה הבאה שרציתי לשאול, זה מה אתה עושה על מנת להמשיך ולחזק את אותה חוזקה?
אתה תגדרת את זה קודם, שאת מבינה שאת חלק מתוך היקום הגדול הזה שיהיה פה לפני, היה פה לפנינו ופה אחרינו.
נכון.
בעולם הזה, זה להבין שאני חלק מתוך איזושהי... היו גדולים ממני ויהיו גדולים אחריי או קטנים ממני, ואני חלק מתוך איזושהי עולם כזה, ואיך אני יכול להשפיע ולהיות אור קטן או איזה נר קטן בתוך העולם הזה, ולהשפיע לטובה על הסביבה הקטנה שלי, ולהיות אזרח יותר טוב ואדם יותר טוב.
מקסים. ובאיזה אופן אתה מרגיע את עצמך? לא קשור לבת שלך. אני מניחה שבטח לקחת אותה ולהיות אדם, משהו שהוא בין עומרי לבין עומרי.
תשובה קצרה או ארוכה?
מה שאתה רוצה.
אני חושב שהעניין הזה של להרגיע את עצמי, זה משהו שאני לא, אני לא, אני לא שם. כאילו, אני אסביר.
אני כבר הבנתי את זה, איך שזלזלת בזה שאני נהנית לי בים, הבנתי שאתה צריך את האש הזאת, את התשוקה.
אני אפילו אחדר את זה טיפה יותר, כאילו אני לא אוהב שיש איזשהו משהו שאני צריך להיות תלוי בו כדי להירגע. נגיד, אני לא אלך לעשות אימון יוגה כדי להרגיע את עצמי, לא מאמין בזה, אני לא חושב שזה צריך לחשוב.
לא דיברתי על זה, אני לא יודעת, אולי מבחינתך זה להניח תפילין.
אוקיי, אז אני חושב שהעניין הזה של אני רגוע תמיד, כאילו, למה להיות עצבני?
יפה.
אז אני, נגיד, אני מדבר איתך.
הבנתי, אתה דוגל ברפואה מונעת. אני מתנהל נכון שאני לא מגיע בכלל למצבים שאני צריך להרגיע את עצמי.
ממש ככה. אני יכול להתעצבן, אז אחרי זה אני צריך להרגיע את עצמי ברמה של למה טעיתי בניתוח המצב הספציפי. נגיד, מישהו חתך אותי בחוף, אז אני מתעצבן עליו. איזה טמבל, מה הוא עשה? אז אומרת, מרגע, מה בכלל אני... אוקיי, אז הוא ממהר, הוא כועס, למה? ואז אתה פתאום חותכים אותך, אתה אומר, אוקיי, שיסע, אוקיי, הוא מהר, שיהיה לו כל טוב, מה אני אגיד לו?
יפה.
אתה קורא את המצב יותר, אנחנו נכון. נוכל להגיע לשם.
נכון, מסכימה איתך. תשלים את המשפט. לחלום עבורי זה?
לחלום עבורי זה... היום עבורי זה עבודה קשה, וזה לרדת לפרטים, וזה לצאת לדרך.
יפה. ולימודים עבורי הם?
לימודים או למידה בכלל?
למידה, למידה, לימודים.
דרך חיים. דרך חיים, בלתי נפרד
מהחיים. מושלם. אני חושבת שגם תוך כדי השיחה זה היה מאוד מאוד ברור שאתה תלמיד נצחי. יש איזושהי סקרנות, ואני יכולה להגיד לך שהענבה בהחלט עברה, כי לצד ההישגים הבאמת גדולים, ובגלל שזה לא איזה רעיון ספורט שעכשיו אני מקריאה סטטיסטיקות והישגים שכמובן הם מונחים כאן לפניי, אבל דווקא מבחינתי רציתי לקחת את זה למקום אחר, ולתת מקום באמת לפן המנטלי שהוא כל כך משמעותי, וכל כך ברור למה הצלחת באמת לנהל כזאת קריירה מפוארת, ואני מאחלת לך עוד קריירה מפוארת בעתיד. אתה יכול לשתף אותנו מה החלום הבא שלך? בקטן?
יש לי הרבה חמות. לזאת השם לחזור בריא לעונה הבאה ולשחק, ובזאת השם, תדעת, לקחת את מכבי לתארים, או להמשיך להיות עד הבנות שלי, לראות המגדלות, ולהגשים את עצמי במובנים אחרים, גם אם זה הפודקאסט האישי שלי, או...
בהצלחה, אגב, אתה עושה עבודה מצוינת.
תודה. הרבה, כל הזמן, להמשיך לחלום, להמשיך לעבוד, להמשיך להתמיד.
יפה. אז אני מאחלת לך את כל ההצלחה הזאת. תודה שפינית מזמנך לרעיון. אני בטוחה שהרבה אנשים ימצאו בו ערך, ושיהיה לך המשך יום מקסים, ורק בריאות.
תודה.
תודה. האזנתם לגן טוקס, Dream Come True Stories. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר gant.co.il. אהבתם? שתפו את יקיריכם ועוררו גם בהם השראה. אני הייתי מיכל צפיר, תודה שהאזנתם.